שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים היום את דף מ"ד במסכת חולין. נתחיל מאמצע עמוד א' ונסיים בשורה הראשונה במ"ה עמוד א'. השיעור היום יהיה 11.5 דקות. לפני שנתחיל אני רק מזכיר, אין לנו דרך להפיץ את השיעורים חוץ מכם. בבקשה שכל אחד יספר על האתר או על קבוצות הוואטסאפ או על כל דרך אחרת שבה אתם שומעים, לאנשים בבית כנסת, לחברים שלומדים דף יומי, לחברים שמתעניינים בדף יומי. תודה רבה מראש, בואו נתחיל. היום נחלק את השיעור לארבעה חלקים, בשני החלקים הראשונים נמשיך לעסוק בוושת, בחלק השלישי נעבור לגרגרת, כלומר לקנה, ובחלק הרביעי נראה קצת אגדתה. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, החלק הזה הוא המשך ישיר למה שראינו אתמול. אתמול סיימנו בדעת רב שאומר שלמרות שיש חלקים בוושת שנקראים וושת, בכל זאת אי אפשר לשחוט בהם, כי אי אפשר לשחוט בכל הוושת, אלא יש את מה שמוגדר כמקום שחיטה, ורק שם אפשר לשחוט. את זה ראינו אתמול. ממילא היום נברר מה זה אותו מקום שחיטה לפי רב, מאיפה עד איפה. אז אומר רב נחמן, למעלה, כלומר לכיוון הפה, זה ממקום של תפיסת יד, כלומר לא ממש מקצה הוושת, אלא אחרי 3-4 אצבעות. למטה, כלומר לכיוון הקרס, זה עד המקום שהדופן הפנימית של הוושת נהיית סעירה, שאז כבר אי אפשר לשחוט. עכשיו הגמרא מניחה כרגע שאותו אזור סעיר הוא פחות מטפח, זה הגבול התחתון. זה מה שאמר רב נחמן בדעת רב, אבל הגמרא מקשה על אותו גבול תחתון ממשהו אחר שאמר רב. הוא לא אמר את זה לגבי איפה שוחטים, אלא לגבי טרפות, אבל משם נוכל ללמוד גם לגבי איפה שוחטים. רק נזכיר לפני זה לגבי טרפות, שבוושת גם נקב כלשהו מטריף, לעומת זאת בקרס זה רק אם נקרא ברובו. ולגבי זה אמר רב שהטפח האחרון של הוושת, כלומר זה שסמוך לקרס, הוא נקרא הקרס הפנימי, והדין שלו הוא כמו בוושת, כלומר גם נקב כלשהו מטריף ולא צריך נקרא ברובו. עכשיו אנחנו רואים לענייננו שכל הטפח האחרון של הוושת נקרא הקרס הפנימי, וממילא ברור שאי אפשר לשחוט שם. אז איך רב נחמן אמר שרק מהמקום שמתחיל להיות צעיר אי אפשר לשחוט, שזה לכאורה פחות מטפח, אם רב אמר שבכל הטפח האחרון אי אפשר לשחוט? עד כאן הקושייה, ועל זה עונה הגמרא שתי תשובות. תשובה אחת זה שהגמרא משנה את הגרסה של רב של מה שהרגע הבנו, שהוא לא אמר שהקרס הפנימי זה הטפח האחרון של הוושת, אלא להפך, זה הטפח הראשון של הקרס, זה הקרס הפנימי. אבל לגבי איפה הוושת מסתיים, הוא לא אמר, וממילא אפשר לקבל את רב נחמן שאפשר לשחוט עד המקום שזה מתחיל להיות צעיר. זאת תשובה אחת. תשובה שנייה, לא נשנה את הגרסה, ובאמת הוא כן אמר שכבר מהטפח האחרון זה נחשב קרס הפנימי וממילא אי אפשר לשחוט, אבל זה בכלל סותר את רב נחמן, כי הוא דיבר על שור, ובאמת בשור כל הטפח האחרון כבר צעיר, ויוצא ששניהם אמרו אותו דבר. כלומר שאיפה שמתחיל להיות צעיר כבר אי אפשר לשחוט, בשור זה יוצא הטפח האחרון, בבעלי חיים אחרים זה יוצא פחות, וכך אין שום קושייה. אז עד כאן לגבי הגבול העליון והתחתון, של איפה אפשר לשחוט לפי רב, ובזה הגענו בערך לשליש התחתון של עמוד א', ואנחנו עוברים לחלק השני של השיעור. החלק השני גם הוא עוסק בוושת, אבל לא באיפה שוחטים, אלא חזרה לנושא העיקרי שלנו, וזה טרפות, וזה לגבי תורבץ הוושת, כלומר החלק העליון של הוושת, שהתנתק מהמקום שלו. אומר רב נחמן בשם שמואל, תורבץ הוושת שניתק כולו מהלכי, כלומר מהלסת, הוא עדיין כשר, הוא לא נחשב טרפה. זה מה שאומר שמואל, עוד פעם, אם תורבץ הוושת, כלומר החלק העליון של הוושת, התנתק מהלסת, כשר. זה שמואל, ועכשיו נעשה שני דברים הפוכים. בהתחלה ננסה לחזק אותו ממשנה ונדחה את זה, אחר כך נקשה עליו וגם את זה נדחה. אז נתחיל עם החיזוק. החיזוק הוא ממשנה בדף נון דלד, ששם כתוב שאם ניטל הלכי, כלומר הלסת עצמה ניטלה, ולכאורה היא ניטלה יחד עם הוושת, בכל זאת כשר, אז לכאורה זה בדיוק כמו שמואל, שאם כל הוושת ניטלה ממקומה, זה כשר. זה החיזוק לכאורה, אבל בהמשך הגמרא דוחה את החיזוק, כי אומרת אולי הכוונה של המשנה שם זה שלא כל הלסת נטלה עם הוושת שמחובר אליה, אלא רק העצם עצמה של הלסת נטלה, אבל הבשר של הלסת והוושת שמחוברת אליו הם נשארו במקומם, לכן זה קשר, כי בעצם הוושת נשארה, וממילא אי אפשר להוכיח מכאן את שמואל שאמר שגם כשהוושת עצמה נתקה, גם אז זה קשר, לכן את הראיה לשמואל דחינו, ועכשיו אנחנו עוברים לקושייה. הקושייה היא של רב פאפה, והוא אומר הרי יש לנו כלל שאם הסימנים יקרו ממקומם, ברור שזה טרפה. תראו בתוספות ובראשונים אחרים למה זה כל כך ברור, בכל אופן לרב פאפה זה ברור, אז איך שמואל אמר שזה קשר? זאת הקושייה, ועל זה עונה הגמרא, זה תלוי כמה ניתק. אם ניתק לגמרי, אז זה טרפה, אבל אם חלק נשאר מחובר, גם אם זה רק מיעוט, אז זה קשר, ועל זה דיבר שמואל, שעדיין חלק נשאר מחובר. זאת התשובה, אבל הגמרא ממשיכה להקשות. הרי שמואל עצמו אמר שאם הסימנים נדלדלו ברובם, אז זה כן טריפה. אז איך אתה אומר עכשיו שזה לא? אומרת הגמרא, זה תלוי איך הם התנתקו. אם זה איקפל איקפולי, כלומר זה התנתק רק בצד אחד בעדינות, אז זה קשר, וזה מה שאמר שמואל. אבל אם איפרה כפרוקה, כלומר הרוב הזה שהתנתק, הוא לא מרוכז במקום אחד, אלא בכמה מקומות, וזה נראה ברור שזה קרה מאיזושהי מכה חזקה שהבהמה חטפה, אז ברור שהיא כבר לא תוכל להבריא מזה, ולכן זה כן נחשב טריפה. עד כאן הקושיות והתירוצים. לסיכום, שמואל אמר שאם הוושד ניתק ממקומו זה כשר, ולפי הסבר הגמרא, הכוונה היא שהוא לא ניתק לגמרי, אלא רק ברובו, וגם הרוב הזה הוא במקום אחד ולא מפוזר בהיקף של כל הוושד, רק אז זה כשר. עד כאן חלק השני של השיעור. החלק השלישי זה בשורה השנייה לפני סוף עמוד א', והוא מחזיר אותנו למשנה. נזכיר שבמשנה ראינו אוסף של טריפות, הטריפה הראשונה הייתה נקובת הוושד, ועל זה דיברנו עד עכשיו, עכשיו אנחנו עוברים לטריפה השנייה, וזה פסוקת הגרגרת, כלומר שהקנה, הצינור שדרכו הבהמה נושמת, נחתך. עכשיו כמה הוא צריך להיחתך בשביל שזה יחשב טריפה? אז בוושת ראינו שאפילו נקב משהו מטריף. בגרגרת לעומת זאת צריך שיחתך ברובו, רק אז זה מטריף. עכשיו איך מחשבים את הרוב? לגבי זה יש שתי דעות בדעת רב, דעה אחת זה שזה רוב עובייה, דעה שנייה זה שזה רוב חללה. מה הכוונה? בשביל להבין את זה, בואו נדמיין רגע את המבנה של הקנה. תדמיינו לכם שאתם מורידים את הראש של הבהמה באמצע הצוואר, ואתם מסתכלים עכשיו על הקנה מלמעלה. כלומר, ממש רואים עיגול, כלומר, את החתך של הצינור. עכשיו, אם זה היה צינור גינה רגיל, אז היינו רואים שהדופן של הצינור הוא שווה בכל הצדדים. עיגול שווה, זה בצינור גינה. כאן לעומת זאת בקנה, האזור שבו עובר האוויר לא יושב בדיוק באמצע הצינור, אלא הוא קצת אחורה. כלומר, יוצא שהדופן הקדמית של הקנה לכיוון הפנים של הבהמה יותר עבה מאשר הדופן האחורית שלו. עכשיו, מה זה משנה? כי כשאנחנו אומרים שאם רוב הקנה של הבהמה נחתך, אז זה טריפה, זה מאוד תלוי איך מודדים את הרוב הזה, מבחוץ או מבפנים. כלומר, יכול להיות מצב שאם נמדוד מבחוץ, אז באמת רוב הקנה נחתך, כי זה עבר את האמצע של העיגול החיצוני של הקנה, אבל אם נסתכל מבפנים, כלומר, איפה שהאוויר עובר, אז שם יכול להיות שהחתך עוד לא הגיע לאמצע, כי כמו שאמרנו, החלל של הקנה שבו עובר האוויר משוך יותר אחורה. אז אם נאמר שמודדים לפי החיצוני, זה כבר נחשב טריפה, אפילו שרוב החלל עוד לא נחתך. אבל אם נאמר שולחים לפי החלק הפנימי, אז זה כולה. וזה רק יחשב טריפה אם זה נחתך עוד קצת, כך שגם החלל הפנימי כבר נחתך ברובו. אז אלה שתי הדעות בדעת רב, האם הולכים לפי רוב עובייה, ואז יוצא חומרה, כי מספיק לחתוך קצת פחות וזה כבר נחשב טריפה, או שהולכים לפי רוב החלל הפנימי, ואז יוצא כולה, כי צריכה להיחתך יותר בשביל להיחשב טריפה. אז בהתחלה הגמרא מביאה את זה כשתי דעות, אחר כך הגמרא מספרת סיפור על זה, שפעם הביאו מקרה כזה לפני רב, ובהתחלה הוא החמיר, כלומר הלך לפי רוב העובי, כלומר לפי ההיקף החיצוני, אבל אז שאלו אותו, הרי פעם לימדת אותנו להקל, כלומר ללכת לפי רוב החלל הפנימי, ואז באמת הוא אמר, וואלה, אולי אתם צודקים, והוא שלח את הקנה לרבא בר ברכנה לשאול אותו, ורבא בר ברכנה התיר, ולא רק שהוא התיר, הוא אפילו קנה בעצמו מהבשר ואכל. עד כאן הדיון לגבי נחתך רוב הקנה, האם הולכים לפי רוב עובייה ורוב חללה. הגענו לשורה השביעית בעמוד ב', ומכאן אפשר להירגע, אנחנו כבר לא מדברים על דברים מסובכים של טריפות, אלא משהו הרבה יותר קליל, עדיין בחלק השלישי של השיעור, וזה שהגמרא שואלת שלוש שאלות על מה שרבא בר ברכנה עשה, שהוא התיר וגם קנה בעצמו מהבשר. שאלה ראשונה, הרי יש כלל שחכם שאסר, אין חברו רשאי להתיר. אז איך רבא בר ברכנה התיר? עונה הגמרא תשובה מתבקשת, הרי רב עצמו שאל אותו, כלומר רב לא אסר באופן סופי, הוא זה ששאל אותו, ממילא מותר לרבא בר ברכנה להקל. זה לגבי השאלה הראשונה. שאלה שנייה, בסדר, רבא בר ברכנה חושב שזה מותר, אבל לכאורה היינו מצפים שלפחות לגבי עצמו הוא יחמיר ולא יאכל בעצמו את הבשר. למה? כי למדנו מיחזקאל שהוא שיבח את עצמו שהוא לא היה אוכל בשר שיתעורר בסופק, סוג של מידת פרישות כזאת, אז היינו מצפים שגם רבא בר ברכנה יחמיר על עצמו. זאת שאלה שנייה, עונה הגמרא, זה תלוי באיזה ספק מדובר. אם מדובר בספק שתלוי בסברה, למשל שהחכם צריך לדמות נקב לנקב ולהחליט לפי שיקול הדעת שלו האם זה מטריף או לא, אז באמת מצופה שהחכם יחמיר לעצמו. אבל כאן זה לא ספק בסברה, אלא זה ספק בפסיקת הלכה. האם פוסקים לפי רוב הקנה החיצוני או רוב הקנה הפנימי? לגבי זה לא צריך להחמיר. אם הוא קיבל במסורת מרבותיו שולחים לפי הפנימי ואפשר להקל, אין שום סיבה להחמיר. זאת השאלה השנייה. שאלה שלישית, וזה באמצע עמוד ב', וזה שומר את הגמרא בסדר. מבחינת הקדוש ברוך הוא, רבא בר ברכנה נקי לגמרי. אבל אדם צריך להיות נקי לא רק מול הקדוש ברוך הוא, אלא גם מול בני אדם. ובני אדם, כשהם רואים את מה שקרה, הם יכולים לחשוד שיש פה שחיתות. כלומר, יחשדו ברב שלמה הוא התיר, כי הוא עשה איזשהו הסכם עם בעל הבשר, אני אתיר לך את הבשר, ובתמורה אתה תמכור לי אותו בזול. לכן, בשביל שלא יחשדו, אדם צריך להתרחק מהכיעור, ולא לקנות בעצמו את הדבר שהוא עצמו פסק להתיר. ובאמת, אשתו של רבא הייתה מספרת על אבא של הרב חיסטה שכשהוא התיר בחור, הוא לא היה קונה אותו בעצמו. אז למה כאן רבא בר חנה התיר וקנה? עונה הגמרא שזה תלוי אם זה דבר שיש לו מחיר קבוע וברור לפי משקל, או שזה מחיר קצת נזיל לפי שומה. כאן היה מדובר במחיר קבוע, מוכרים לפי משקל, לכן אין מה לחשוד בו. הוא קנה את זה בדיוק לפי המחיר, לפי המשקל הנכון, אז אין מה לחשוד. לעומת זאת, כשמדובר בערכה של שמי, כמו בבחור, כי בחור אסור לשקול, אלא מוכרים לפי הערכה, אז כאן באמת יש מקום ללזות שפתיים, ושם באמת אסור לו לקנות בעצמו. בזה הגענו לשליש התחתון של עמוד ב', ועד כאן החלק השלישי של השיעור. החלק הרביעי והאחרון, אגב זה שדיברנו על זה שאנחנו מצפים מתלמיד חכם שיחמיר לעצמו, הגמרא מביאה עוד דבר לגבי זה, גם כן לגבי טרפות, אומר רב חיסטה, שמי שרואה טרפה לעצמו, כלומר שלמרות שהוא יודע שיש צד להקל, הוא בכל זאת מחשיב את זה כטרפה, מחמיר לעצמו, זה מראה שהעירת שמיים שלו קודמת לתאוות ממון שלו, וממילא הוא אומר עליו שלושה דברים, אחד הוא נחשב תלמיד חכם, ומסבירים התוספות, כלומר שאפשר להחזיר לו עבדה לפי תביעות עין, כלומר הוא לא צריך להביא סימנים, מספיק שהוא אומר אני יודע שזאת העבדה שלי, אפשר לסמוך עליו ולהחזיר לו. דבר שני, נאמר עליו, שונא מתנות יחיה. ודבר שלישי, נאמר עליו, יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. כלומר, הוא לא רוצה לקחת מאחרים, אלא הוא נהנה מיגיע כפיו. רב זביד מסביר, אשריך בעולם הזה, וטוב לך בעולם הבא. אגב, בדבר האחרון הזה של יגיע כפיך, רב חיסטה הוסיף תנאי שהוא גם שימש תלמידי חכמים. ועוד אגב זה שהזכרנו את הפסוק שונא מתנות יחיה, הגמרא מספרת שרבי אלעזר כשהיו מביאים לו מתנות או כשהיו מזמינים אותו לסעודות מכובדות הוא לא היה מסכים, הוא אמר מה אתם לא רוצים שאני יחיה, הרי כתוב שונא מתנות יחיה, לעומת זאת רבי זרע מתנות הוא גם לא קיבל, אבל כשהזמינו אותו לסעודות הוא כן היה הולך, כי הוא הסביר כשאני הולך לסעודה שלהם זה לא שהם נותנים לי מתנה, זה אני נותן להם, כלומר הם רוצים להזמין אותי בשביל הכבוד שלהם, לכן כאן זה לא נחשב שונא מתנות יחיה, כי אני לא קיבלתי כאן שום מתנה. וזה הגענו לשורה הראשונה בממהי עמוד א', ועד כאן החלק הרביעי של השיעור, נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לארבעה חלקים, בחלק הראשון דיברנו על מקום השחיטה בוושת לפי רב, למעלה זה עד מקום תפיסת יד, למטה זה עד המקום שהוושת נהיה צעירה, הקשנו על זה הרי הטפח האחרון של הוושת כבר נחשב קרס הפנימי, וזה לכאורה יותר מהאזור השעיר, ותרצנו או שהוא לא התכוון לטפח האחרון של הוושת, אלא לטפח הראשון של הקרס, או שבאמת הכוונה היא לטפח האחרון בשור, ששם באמת כל הטפח האחרון הוא שעיר, אבל באמת בבהמות אחרות שזה פחות מטפח, אז לא צריך לעצור בטפח, אלא עד המקום שזה נהיה שעיר, זה היה החלק הראשון. בחלק השני חזרנו לדיני טרפות, עדיין לגבי ושת, וזה ושת שניתק ממקומו, ששמול אמר שזה קשר, לגבי זה ראינו חיזוק וקושייה, חיזוק היה ממשנה בנו ד' ששם כתוב שאם הלסת נתקע זה קשר, אבל דחינו, שם אולי הכוונה היא רק לעצם. הקושייה היא של רב פאפה שהוא אמר שזה ידוע שאם הסימנים נעקרו, זה טרפה, אז איך אתה אומר שזה לא? ותרצנו, שמואל דיבר במקרה מסוים שבו לא כל הוושת נתקע, אלא רק הרוב, וגם זה במקום אחד ולא מפוזר על פני היקף כל הוושת, אז באמת זה לא טרפה, זה היה החלק השני. בחלק השלישי עברנו לטריפה הבאה, וזה פסוקת הגרגרת, כלומר שהגרגרת נחתכה ברובה, שאז היא טריפה, והתלבטנו האם מודדים לפי רוב האובי החיצוני של הקנה, או לפי החלל הפנימי, שאז בשביל להגיע לרוב צריך לחתוך קצת יותר, כלומר זה כולה. ולגבי זה הבאנו סיפור, שביאו לרב פסוקת גרגרת כזאת, ובהתחלה הוא החמיר לפי רוב אובייה, ושאלו אותו, הרי לימדת אותנו להקל לפי רוב חללה, אז הוא שלח לרבא בר חנה, ובאמת רבא בר חנה התיר, ואפילו קנה לעצמו מהבשר, ועל זה שאלנו שלוש שאלות, אחד, אם חכם עשה, איך אתה מתיר, ענינו רב עוד לא עשר באופן סופי, שתיים, הרי מצופה מתלמיד חכם שיחמיר על עצמו מבשר שיתעורר בו איזשהו ספק, וענינו, זה נכון רק שזה ספק בשיקול הדעת של החכם, לא כשזה ספק בפסיקת הלכה, שאז הוא יכול להקל לפי מה שהוא קיבל מרבותיו, ושאלה שלישית, למה רבא בר חנה לא הקפיד להתרחק מהכיור, שלא יחשדו בו שאולי הוא פוסק להתיר בשביל לקנות בעצמו בזול, וענינו, זה חשד הזה רלוונטי רק שמדובר במחיר שהוא לא ברור אלא לפי שמי, שאז יחשדו, אבל כאן זה מחיר ברור לפי משקל, אין מה לחשוד בו, ולסיום ראינו כמה דברים על תלמיד חכם שמחמיר לעצמו בדיני טרפות, שזה מראה שעירת השמיים שלו גדולה יותר מתאוות הממון, וממילא נחשב תלמיד חכם לגבי השבת עבדה, ולגביו נאמר שונא מתנות יחיה, ולגביו נאמר יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא, כל טוב.